אוקיי, בפעם הקודמת התחלנו לדבר על מלאכה שאינה צריכה לגופה. וראינו ש... קצת בערוך השולחן ראינו שיש, בעצם אפשר לומר שיש שלוש שיטות בהגדרת מה פירוש לגופה. זאת אומרת, מה זה נקרא לגופה ולא לגופה. אז שיטת רש"י זה כל דבר שהוא לא מלאכת סילוק. זאת אומרת, מלאכת סילוק זה מלאכה שאינה צריכה לגופה. דבר שהוא לא נדרש לעצמו, אלא כדי לסלק בעיה אחרת, צד נחש, כדי שלא יזיק לו. שיטת תוספות בכמה מקומות, החולקים על רש"י, שהם אומרים מה שהיה במשכן. זה מה שקובע אם זה צריכה לגופה או לא צריכה לגופה, ובערוך השולחן נראה שהוא למד שזאת המטרה הרגילה של המלאכה. למה עושים בדרך כלל את הפעולה הזאת? זה מה שמגדיר אותה, את הצורך שנקרא לגופה. אם אתה עושה את זה לשם מטרה אחרת, זה לא לגופה. הערתי שלגבי רש"י, הדוגמה הקנונית שמובאת בגמרא לגבי מלאכה שאינה צריכה לגופה זה חופר גומה ואינו צריך אלא להפרה. ושם בפשטות זה לא מלאכת סילוק. זאת אומרת, אני חופר את הגומה ואני צריך את האפר, אני לא מסלק שום דבר. לכן למה לפי רש"י הדבר הזה הוא מלאכה שאינה צריכה לגופה? אם ההגדרה היא סילוק, אז פה זאת לא מלאכת סילוק. אז אמרתי שהצעתי שיש שני סוגי מקרים של מלאכה שאינה צריכה לגופה לפי רש"י. סוג אחד זה כאשר יש לפנינו שתי תוצאות מוחשיות מול העיניים אחרי שגמרנו את המלאכה. למשל, כשאני חופר את הגומה, אז יש לי גומה בקרקע, ויש לי את החול, שאותו, האפר, כן, שאותו אספתי. ברגע שיש לי שתי תוצאות מול העיניים, אז אני יכול לומר, אני עשיתי את זה בשביל התוצאה הזאת, האפר, ולא בשביל הגומה. ולכן זה מלאכה שאני צריכה לגופה. בכל מלאכות הסילוק, למשל, מי שצד נחש כדי שלא יזיק לו, או מי שמחבא שריפה כדי לחסוך שמן או משהו כזה, התוצאה שקיימת בפנינו היא רק אחת. התוצאה שיש בפנינו זה שבעצם האש לא קיימת. זה התוצאה. מה אם התוצאה השנייה היא היעדר תוצאה אלטרנטיבית? זאת אומרת שיש לפנינו, אין לנו חוסר בשמן. אבל זאת לא תוצאה של הפעולה, אלא זה משהו שהיה קורה לולי הייתי עושה את הפעולה, נכון? במצב כזה, אני לא יכול להגיד, תראו, אני התכוונתי בעצם לתוצאה אחרת, לא לכיבוי האש, כי אין לנו תוצאה אחרת. אז לכן פה אומר רש"י, לכאורה זה היה צריך להיות מלאכה שצריכה לגופה. היה צריך לחייב אותי. זה לא כמו בגומה ששם יש שתי תוצאות. אז אם אני אומר, אני התכוונתי לחול, מה אתה משליך אותי לחריץ? את הפעולה לא עשיתי בשביל החריץ, עשיתי בשביל החול, הנה תראה, זה החול, בשביל זה עשיתי את זה. במצב כזה, אני יכול להגיד בקלות, לא התכוונתי לחריץ, זה מלאכה שאני צריך לגופה. הפעולה לא נעשתה בשביל לחרוץ את החריץ. אבל אצלנו, מה אני יכול להגיד? עשיתי את הפעולה לשם מה? אני יכול להצביע על משהו? לא יכול להצביע על כלום. על השמן שהיה חסר ועכשיו הוא לא חסר, מעיקר היה שמן ועכשיו יש שמן. רק מנעתי את זה שהוא היה יכול, חלק ממנו היה יכול להיות חסר. אז אין לי על מה להצביע כדי לשייך אליו את פעולת הכיבוי. כל מה שיש פה זה העלמת האש. זה הכל. אז אם ככה, אז זאת מלאכה צריכה לגופה. אני קיביתי אש ועשיתי את זה כדי שלא תהיה אש. אוקיי? אני לא. פה זה מלאכת סילוק, אומר רש"י. ולכן גם זה מלאכה שצריכה לגופה. מה זאת אומרת? הרי אותה פעולה שבעצם עשית בתור כיבוי, עשית את זה כדי להעלים, או כדי שלא ייעלם השמן. נכון? אז במצב כזה בעצם, נכון שאין אין תוצאה מוחשית שאליה אני יכול לשייך את הפעולה, אבל התוצאה האלטרנטיבית היא סילוק. דבר כזה הוא גם מלאכה שיצרה לגופה. זה הטענה. לכן אני חושב שכשרש"י אומר שזה מלאכת סילוק, רש"י מדגיש את זה בכל אותם מקומות שאין לנו שתי תוצאות. אם אין לנו שתי תוצאות, אז רש"י שואל את עצמו, רגע, אז למה זה מלאכה שיצרה לגופה? זה לא כמו חופר גומה, בחופר גומה הוא לא כותב את זה. למה? כי בחופר גומה ברור למה זה מלאכה שנעצרה לגופה. כי זה מלאכה שנעשתה בשביל האפר ולא בשביל החריץ. מה הבעיה? בכל המקומות שרש"י מסביר את זה, והוא חוזר את זה בכמה וכמה מקומות, 4, 5, 6 מקומות ברחבי הש"ס, עם העניין של הסילוק, בכל המקומות האלה זה תמיד מצב שבו יש פעולה אחת. ואז עולה השאלה, אז למה אתה מגדיר את זה מלאכה שנעשית על גופה? אז רש"י אומר, כי זה מלאכת סילוק. לא שההגדרה של מלאכה שנעשית על גופה היא מלאכת סילוק. ההגדרה של מלאכה שנעשית על גופה זה כמו רבי אברהם בן הרמב״ם. שזה, שאתה עושה פעולה אחת לשם מטרה שהיא לא לגופה, לא המטרה האסורה, אלא מטרה אחרת. רש"י אומר, כן, אבל את זה אתה יכול להגיד רק מתי שיש שתי תוצאות. אז אני עשיתי את זה בשביל התוצאה הזאת, אז אי אפשר לשייך אליי את התוצאה ההיא. אם יש רק תוצאה אחת, אז אי אפשר להגיד את זה. ולכן אומר רש"י, כן, אבל אם זה פעולת צילוק, אז זאת עדיין מלאכה שיצרה לגופה.
בעצם שתי סוגים של פעולות.
כן. ולכן כל המקומות שרש"י מסביר את זה, להפך. למה הוא מסביר את זה בכל המקומות? כי הוא לא רוצה להגדיר מה זה מלאכה שיצרה לגופה. פוך, הגדרה של מלאכה שיצרה לגופה היא ברורה, זה כתוב בחופר גומה, לא צריך אלא להפרה. בכל המקומות האלה, ההגדרה הזאת לא מתקיימת. אז רש"י אומר, אז למה זה מלאכה שיצרה לגופה? הוא אומר, כי יש פה סילוק. קצת דומה ל... כשדיברנו על, דיברנו בשנה שעברה, נתתי שיעורים על פרק הזהב בבעל מציע. אז שמה, בהתחלה, יש שאלה האם, מה מגדיר כסף ומה מגדיר סחורה? בקניין כסף, כשאני משלם כסף וקונה סחורה, הרי אנחנו יודעים שגם סחורה היא שווה כסף. שווה כסף הוא ככסף. אז בעצם יש פה שני צדדים שלשניהם אני יכול להתייחס ככסף. אז מי מהם זה הכסף ומי מהם זה הסחורה? נפקא מינה שאת הסחורה צריך למשוך כדי שהקניין יחול, משיכת הכסף לא מכילה את הקניין. אז הגמרא דנה שם, האם זה, האם מה שחשוב זה החריפות או ה... איך זה הולך שם? החריפות או החשיבות? רבי בזקנותו ורבי בצעירותו. השאלה היא מה הקריטריון שמגדיר כסף? האם זה שהוא הילך קל, נייד, זה מה שנקרא חריפות, יוצא בהוצאה שאפשר להשתמש בה בכל מקום. סחורה, אם אני לא צריך, אין לי מה לעשות עם זה. אבל כסף אפשר להשתמש בו בכל מקום. זה החריפות או החשיבות, השאלה מה שיותר חשוב. אנשים חושבים שהגמרא שם דנה בהגדרה של כסף. מה זה כסף? זה לא נכון, הגדרה של כסף הסברתי שם מהי. הגדרה של כסף זה ברור, זה משהו שנמסר רק עבור שוויו. כשאני קונה כיסא, אני לא קונה את הכיסא לשוויו, אני קונה את הכיסא כי אני צריך כיסא. כשאני משלם על הכיסא בשטר של 100 שקל, אני נותן לך את ה-100 שקל, לא כי אתה צריך להשתמש ב-100 שקל אלא לצור על פצלוח איתך, אלא כי יש להם שווי של 100 שקל. אם הייתי נותן לך כנגד זה סטנדר ששווה 100 שקל, הסטנדר הזה היה כסף. כי אתה לא לוקח אותו בשביל להשתמש בסטנדר, אתה לוקח אותו בגלל שאתה רוצה שווי של 100 שקל. אז הסטנדר ניתן לך בתור שווי, זה הכל. אז לכן פה בעסקה הזאת הסטנדר הוא הכסף. אוקיי? זה הגדרה של כסף, לא צריך שום הגדרה אחרת. אז מה זה חשיבות והחריפות? כי הגמרא שמה מדברת שבשני הצדדים יש דברים שניתנים לשוויים. אתה קונה מטבעות זהב, אתה משלם עבורם במטבעות כסף. שניהם זה כסף. בהגדרות האובייקטיביות של כסף. בעסקה כזאת עולה השאלה לאיזה משני הצדדים נתייחס ככסף ולאיזה נתייחס כסחורה. אז זה אומרת הגמרא, או חשיבות או חריפות. אבל זה סתם, זה קריטריון רק למצבים פתולוגיים. זה לא אומר לך מהי ההגדרה הבסיסית של העניין. העבר, ההגדרה הבסיסית של העניין היא מובנת מאליה. רק יש מצבים שבהם אתה לא יכול להשתמש בהגדרה הבסיסית, היא לא תעזור לך. כשההגדרה מתקיימת בשני הצדדים, אז איך תגדיר איזה מהם הוא כסף ואיזה מהם הוא סחורה? שם ורק שם אומרת הגמרא, חריפות או חשיבות או מה שלא יהיה. כן, מעין זה אני אומר, אותו דבר גם כאן, וזה לקח מתודולוגי חשוב. זאת אומרת, הרבה פעמים אנחנו רואים בראשונים הגדרה למושג כלשהו, ואז אנחנו מיד עוברים בכל מיני מקומות, ואנחנו אומרים, רגע, אבל זאת לא ההגדרה. ואז צריך למצוא תירוצים וכו'. הנקודה היא שהרבה פעמים הראשונים לא מביאים את זה כדי להגדיר לך את העניין. להפך, ההגדרה היא מובנת מאליה, לא צריך בכלל להגדיר. אנחנו רוצים להסביר למה במקרים המסוימים האלה, שלכאורה ההגדרה לא מתקיימת, למה בכל זאת הדין הזה הוא כזה. ואז הם אומרים לך איזשהו עיקרון, שהוא בעצם תת עיקרון של העיקרון הכללי יותר. כן, יש אותו דבר, כבר אני נזכר, יש גמרא בחולין לגבי גניבת דעת. הגמרא דנה שם, מה זה גניבת דעת? הגמרא אומרת, למשל, אם אני מזמין אותך אליי לסעודה, אני יודע שאתה נוסע לחוץ לארץ. בשבת, כן? זאת אומרת, לקראת שבת. אני מזמין אותך לשבת, לסעודה אצלי בשבת, מראה לך שאתה יקר לי ואני מוכן להשקיע בך סעודת שלמה ושעתו. אוקיי? אבל אני יודע שאתה לא תבוא. זה נקרא גניבת דעת. למה זה נקרא גניבת דעת? יכול, אני משקר לך, אני בעצם מראה לך שאתה יקר לי, והאמת שאני לא לוקח שום סיכון, אני יודע שאני לא צריך לפרוע את השטר הזה. מה? הוא לא יודע שאני יודע. הוא לא יודע שאני יודע. חושב שאני מזמין אותו בתמימות, ובעצם אני יודע שזה לא יעלה לי גרוש. אוקיי? אז רש"י אומר שמה, גניבת דעת זה לקיחת הכרת הטוב חינם. אתה מקבל ממנו הכרת הטוב, ולא מגיע לך הכרת הטוב, כי לא באמת היית מוכן להשקיע בו. עכשיו, האחרונים דנים בזה, וכל הפוסקים, כל מיני מקומות שמובא נושא של גניבת דעת, ואין שם ענייני הכרת הטוב בכלל. זה לא קשור להכרת הטוב. אז למה, איך זה מסתדר לפי הגדרה של רש"י, שגניבת דעת זה גניבה של הכרת טובה? זאת אומרת, זה לקחת הכרת טובה שלא מגיעה לך. זה פשוט חוסר הבנה. רש"י, כשהוא מדבר על גניבת דעת, הוא מדבר על לגנוב מידע. זאת אומרת, לקחת ממך מידע שהיה אמור להיות ברשותך. יש מקומות שבהם זה נעשה באופן של גניבת...
פה זה שונה, כי פה זה ספציפי, זה מקרה ספציפי של כלל...
נכון, זה לא מקרה חריג, אלא זה פשוט הדגמה ספציפית של העיקרון הכללי. אבל גם שם, הטעות המתודולוגית היא אותה טעות. זאת אומרת, הם כולם מתחילים לחפש, רגע, אז איפה יש פה הכרת טובה ולמה וזה, כל מיני דיונים ועושים מזה מחלוקות ראשונים, לא דובים ולא יער. זאת אומרת, זה לא, רש"י לא התכוון להגדיר פה את המושג גניבת דעת. ככה זה בהרבה מאוד מקומות, אתה צריך, זאת אומרת, מודעים לעניין הזה. טוב, בכל מקרה, אז לענייננו, אם באמת זה כך, אז זה אומר שגם ברש"י, זה לא שההגדרה היא שזה מלאכת סילוק. ההגדרה של מלאכה שעצרה לגופה. יכול להיות שההגדרות של מלאכה שעצרה לגופה, הוא מסכים גם לרבי אברהם בן הרמב״ם. הוא רק אומר שבמקומות שבהם אין שתי תוצאות מוחשיות, אז שם אני צריך להגיע להגדרה של מלאכת סילוק, כדי שזה יעמוד בקריטריונים של מלאכה שעצרה לגופה, אבל בחופר גומה ואינו צריך אלא להפרה. הוא יגדיר את זה כמו רבי אברהם בן הרמב״ם. מה? לא, המלאכה שנעשית למטרה שהיא לא המטרה האסורה. מאיפה המקור, מהן המטרות האסורות? אולי מהמשכן, אולי מהרגילות, אפשר לדון. זה כבר דיון אחר. בסדר? אבל מלאכה שנעשית לא למטרה האסורה, הרגילה שבדרך כלל עושים אותה. אז זה נקרא מלאכה שעצרה לגופה. זה גם רש"י יכול לקבל. רק במקום שאין שתי מטרות, אין שתי תוצאות, ואתה לא יכול לייחס, טוב, אז מלאכת סילוק. זה גם כן ממלא את התנאי הזה. אוקיי, עכשיו, בסוף השיעור הגענו לשאלה, מה ההבדל בין מלאכה שעצרה לגופה לבין פסיק רישא? ואינו מתכוון בפסיק רישא. נכון? דיברנו על זה. ורבי אברהם בן הרמב״ם, כשהוא אומר את היסוד שלו, הוא אומר את זה בתור תירוץ על השאלה הזאת. כן? אז הוא אומר ש... אולי אני אראה לכם את זה פה. ערוך השולחן מתחיל. אני אמרתי שרבי אברהם בן הרמב״ם מביא את העיקרון שלו בתור תירוץ לקושייה הזאת, ואמרתי שלפי בעל הערוך, אפשר היה ליישב את זה אחרת. אז תראו, בערוך השולחן, הוא באמת מביא את שני הדברים האלה. בתור שני תירוצים ל... בסדר? ודד מפורסם בכל השעה, סדף על גב דדבר שאין מתכוון. אפילו לרבי יהודה אינו אלא איסור דרבנן, ורבי שמעון נוטה לכתחילה, לא כולם מסכימים אגב, זה מחלוקת ראשונים, ברבי יהודה. וכן ההלכה, כמו שכתבנו, מכל מקום זהו בדבר שאפשר שתעשה המלאכה, אפשר שלא תעשה. דבר שבהכרח שתעשה המלאכה, אף רבי שמעון מודה שחייב מן התורה. וכך אמרו בשס, בכמה מקומות, מודה רבי שמעון בפסיק רישא ולא ימות. וזה לשון הרמב״ם, הוא מביא את הרמב״ם. ואז הוא אומר, ויש בזה שאלה גדולה. למד ב', כן? יש בזה שאלה גדולה. יש בזה שאלה גדולה, דאיך אפשר להתחייב לרבי שמעון על פסיק רישא, הכיוון שאינו מכוון לה, פשיטה שאין צריך לתכליתה, ואם כן הווה על כל פנים, מלאכה שאינה צריכה לגופה. כן, מה קורה באינו מתכוון עם פסיק רישא? נגיד גורר ספסל ויוצר חריץ, ובהכרח ייווצר חריץ. זאת אומרת, הוא דבר בקרקע תחוכה שבהכרח ייווצר חריץ. אז הוא אומר, אז רבי שמעון חייב, מחייב. נכון? כי מודה רבי שמעון פסיק רישא ולא ימות. למה? שיפתור לא מצד אינו מתכוון, אלא מצד מלאכה שעצרה לגופה. למה? כי הרי הוא לא מתכוון באמת לחריץ. קצת, אני הייתי מנסח את השאלה טיפה שונה, הוא מנסח את זה מוזר קצת. אני הייתי אומר, הוא עדיין אינו מתכוון. הוא לא מתכוון לחריץ, אז מה אם הוא בהכרח ייווצר החריץ? אז זה דיברנו, הבאנו כמה הסברים לעניין הזה בשיעורים על אינו מתכוון. כן, אמרתי שיש לו אננזדה, או שזה קושר את הפעולה אליו, למרות שהוא לא התכוון אליה, וכן הלאה. אבל קודם כל השאלה היא, למה הוא לא נפטר מצד אינו מתכוון? מה אתה מכניס לי את מלאכה שעצרה לגופה? זאת אומרת, הוא מבין שהפטור היה צריך להיות פה מצד מלאכה שאינה צריכה לגופה. ואז הוא אומר, מדברי רבותינו בעלי התוספות בשבת, ויומה וקריטות, נראה דאחי פירושו, דכל פסיק רישא דאננסא דניחא ליה, חייב אף שאינו מכוון לזה. ובעל כורך חווי כמכוון לזה, וכל דענן סעדי דלא ניחא לי בזה, כלומר שאינו מעלה ומוריד, הווי כמלאכה שאינה צריכה לגופה. כן, אז מה הוא אומר? ההבדל הוא פשוט שלא ניחא לו. בעצם מלאכה שאינה צריכה לגופה היא פסיקה שדלא ניחא לי. זה הכל. הנפקמינה היא כמובן שבפסיקה שדלא ניחא לי, יש איסור דרבנן, זה לא מותר לגמרי. כי זה אותו דבר כמו מלאכה שאינה צריכה לגופה, מלאכה שאינה צריכה לגופה יש איסור דרבנן. כן? אז זה מה שהוא אומר לפי אותם ראשונים, ואז ההבדל בין פסיקה שדלא ניחא לי, לבין מלאכה שאינה צריכה לגופה, זה פשוט בשאלת הניחותא. אוקיי? מה זה שם? אם לא ניחא לי, זה מלאכה שאינה צריכה לגופה, אם ניחא לי, זה פסיק רישא, זה לא מתכוון לפסיק רישא. כן, זה בעצם הטענה. אינו צריכה לגופה, הכוונה הוא לא צריך אותה, לא ניחא לו, במה שיצא, זה הכוונה אינו צריכה לגופה. כי ההנחה שלו, עוד פעם, ענן סעדי דניחא לי. בסדר? מה הוא אומר בעצם? כל פסיקה יש לדה, ענן סעדי דניחא לי, חייב אף שאינו מכוון לזה. זאת אומרת, הרי אנחנו ענן סעדי שניחא לי. אז תוספות גם אומר שמה, ענן סעדי שניחא לי, הכוונה יש גם ענן סעדי שהוא מתכוון. אם ניחא לו, כן, אם יש איזה ירוק מבחוץ ואדום מבפנים, יש לו גרעינים של אבטיח, זה אבטיח. נכון? זאת אומרת, הוא עושה משהו שבהכרח יקרה, וגם נוח לו שזה יקרה. אז מה אתה מספר לי שלא התכוונת לזה? בטח שהתכוונת לזה. זה ענן סעדי, נכון? דיברנו על זה שיש שתי אפשרויות להבין, אבל כך תוספות אומר בכמה מקומות שיש ענן סעדי כזה. אז אומר, אז אם זה ככה, אז בעצם הפסיקה שהופך אותך למתכוון, אז אתה חייב. ומצד שני, זה מלאכה שאינה צריכה לגופה, כי אתה לא צריך את הפעולה, ובמלאכה שאינה צריכה לגופה אתה כן מתכוון כביכול, אבל אתה לא צריך את התוצאה האסורה. אז זה היה אמור להיות מלאכה שאינה לגופה, אז הוא אומר, לא, מלאכה שאינה צריכה לגופה, זה לא פסיקה שאתה לא ניחא לי. לכן יש רק איסור דרבנן. אבל רשי זל כתב לעד, יד רב שמעון מודה במידה דלא אכפת לי, אם יתרמי או לא. אלא אם כן רוצה דווקא ההפך, שלא תעשה המלאכה. כן, רשי לא מקבל שלא ניחא לי פירושו, שהוא לא רוצה. אלא לא אכפת לי. לא רואה למה זה כל כך חשוב מבחינתו. אני חושב שאפשר להמיס את זה עדיין גם לפי רשי. גם אם לא אכפת לי, מלאכה שיצאה לגופה זה או, לא, או כשלא אכפת לי, או כשהוא לא רוצה את זה. בפסיק רשא זה רק שניחא לו ממש. אני לא חושב שצריך לתלות את זה במחלוקת רש"י ותוספות, ראינו את מחלוקת רש"י ותוספות הזאת.
זה משנה לענן סעדי.
מה?
זה משנה לענן סעדי.
ברור, אני אומר, כל פעם שלא קיים הענן סעדי, אז אני אומר לך שעצרה לגופה. אז בכל אופן הוא מביא את שיטת הערוך, או שיטת הראשונים שהולכים בדרכו של הערוך, כפתרון, לשאלה מה ההבדל בין מלאכה שאינה צריכה לגופה לבין פסיק רשע, לבין אינו מתכוון לפסיק רשע. זאת אומרת, פה זה ניחותא, פה יש ניחותא, ופה אין ניחותא. זה בעצם ההבדל, אוקיי? אמרתי שבערוך עצמו קשה להכניס את זה, כי ערוך עצמו טוען שפסיק רשע דלא ניחא לי מותר לגמרי. זה חוזר להיות אינו מתכוון רגיל. זאת אומרת, זה מבטל את הפסיק רשע, וזה חוזר להיות אינו מתכוון, ואינו מתכוון זה מותר. לא כמו מלאכה שאינה צריכה לגופה שזה איסור דרבנן. זה מותר לגמרי. בסדר? אבל בשיטת הראשונים שהולכים בדרכו של הערוך, ואומרים שפסיקה שדלא ניחא לי אסור מדה רבנן, לא שזה מותר לגמרי, אז אפשר לזהות את זה עם מלאכה שיצאה לגופה. בערוך עצמו זה כנראה לא נכנס. עכשיו הוא מביא את רבי אברהם בן הרמב״ם, והנה מצאנו שבנו של הרמב״ם נשאל בזה, והשיב בשם הרמב״ם מלשון זה. ההפרש במלאכה שיצאה לגופה ואין פסיק רשע, לגבי פסיק רשע אינו מתכוון למלאכה כל עיקר, אלא שהיא מעשה בהכרח, כגון שסגר פתח ביתו והיה שם צבי, שהוא לא כיוון לשמירת הצבי, אלא שהמלאכה נעשית בהכרח. אבל מלאכה שאין צריכה לגופה, הוא מתכוון לגוף המלאכה, אלא שאינו מתכוון לתכליתה. ונתקשו בכוונתו גדולי עולם, ולא ראיתי בזה דברים המתיישבים על הלב. לא, הוא מביא את רבי אברהם בן הרמב״ם, הוא אומר, אני לא כך מבין מה החילוק, מה זאת אומרת, לא מתכוון למלאכה, כן מתכוון למלאכה. אמרתי שהתפיסה הפשוטה ברבי אברהם בן הרמב״ם זה שיש הבדל בין אם אתה רואה את זה כפעולה אחת או כשתי פעולות. אם זאת פעולה אחת, כמו בחופר גומה ואינו צריך אלא להפרה, פעולה אחת שיש לה שתי תוצאות, אתה חפרת גומה. יש לה שתי תוצאות, הגומה והאפר. אז במצב כזה זה מלאכה שיצאה לגופה. זאת אומרת, אם אתה לא צריך את הצורך גופה, אז זה מלאכה שיצאה לגופה. ואינו מתכוון, זה גורר ספסל ויוצר חריץ, אתה עושה שתי פעולות, אתה גורר ספסל ואתה חופר בקרקע. אתה עושה את שני הדברים. כן? זה לא פעולה אחת עם שתי תוצאות, זה שתי פעולות שונות שלכל אחת יש תוצאה. אחת מהן זה שהספסל עבר מקום, והשני זה שנוצר חריץ. אתה גם חורש וגם גורר במקביל. בחפירת הבור, אתה עושה רק חפירת בור, אתה לא עושה עוד פעולה. יש לה שתי תוצאות, אוקיי? אז לכן אומר רבי אברהם בן הרמב״ם, זה ההבדל. ההבדל הוא לא בשאלת הניחותא, יכול להיות שאני לא מסכים עם הערוך, ופסיק רשע חייב בין אם ניחא לי ובין אם לא ניחא לי, אגב כך פוסקים להלכה. זאת אומרת, לא פוסקים כמו הערוך, בשולחן ערוך. ואז ההבדל בין, בין מלאכה של הצגה להופעה לבין, לבין אינו מתכוון, לא יכול להיות נעוץ בשאלת הניחותא. כי שאלת הניחותא לא משנה בלכות אינו מתכוון. אז גם פסיקה של דלון ניחלה איזה פסיקה של שחייבים עליו. אז אתה לא יכול לזהות את זה עם מלאכה של הצגה לגופה. אז מה ההבדל? שפה זה פעולה אחת, מלאכה של הצגה לגופה, ובאינו מתכוון עם פסיקה אישה, אלה שתי פעולות שונות. עכשיו, כמובן, הערתי כבר שלפי זה החיתוך של התרנגול, כן, שזה המקרה הקלאסי של פסיק רישה, כמה פעולות אני עושה שם? לכאורה אחת. חותך את הראש לתרנגול, נכון? אז למה זה נקרא אינו מתכוון בפסיק רישה? למה זה לא נקרא מלאכה שיצאה לגופה? אני חותך את הראש של התרנגול, אבל אני לא רוצה שהתרנגול ימות, אני צריך את זה, לא שאני לא רוצה, אלא אני לא צריך את התרנגול המת, אני צריך את הראש שלו, כן? כדי לשחק. אוקיי? אז זה ממש מלאכה שיצאה לגופה. למה זה נקרא אינו, למה זה נקרא כן, אינו מתכוון בפסיק רישה? אז האמת ש, שלפי ההגדרה של רשי, אפשר היה להגיד שזה בעצם מלאכת סילוק. רגע? הפוך, כן. אחרי מה משהו שזה טעות. נגיד ככה, לפי תוספות, אני יכול להגיד שלא ניחה לו רגע. להפך, אני יכול להגיד שכן ניחה לו במיטה של התרנגול, ואני הפכתי פה את, את ההערה הזאת. כן ניחה לו במיטה של התרנגול, ולכן זה פסיק רשע דניחה לי, אם לא היה ניחה לו, זה באמת היה מלאכה שנצרה לגופה. מנחינה, פשוט השאלה אם מדובר בניחותה או לא בניחותה. בסדר? לפי רעשי, שמדובר במלאכת סילוק, אז בתרנגול זה לא קשור למלאכת סילוק. כי בתרנגול יש לי שתי תוצאות, נכון? יש לי שתי תוצאות, יש לי את הראש של התרנגול, ויש לי את הגבייה שלו, הוא מת. שתי התוצאות קיימות. במצב כזה, אני לא צריך להגיע למלאכת סילוק, כדי להגדיר משהו כמלאכה שנצרה לגופה. ולכן הקושייה דווקא מתחדדת לפי רשי. כי לפי רשי, כשאני חותך את הראש של התרנגול, זה היה צריך להיות מלאכה שנצרה לגופה, ולא אינו מתכוון בפסיק רישה. אוקיי? יש פה שתי תוצאות, מלאכה שנצרה לגופה. ולפי רבי אברהם בן הרמב״ם, עוד פעם אני אומר, שאלה איך הוא הבין רבי אברהם בן הרמב״ם, אבל גם לפי רבי אברהם בן הרמב״ם, החיתוש של הראש לתרנגול היה אמור להיות מלאכה שאינה צירה לגופה, ולא אינו מתכוון בפסיק רישה. אני לא יודע, יכול להיות יכול להיות, כשאני חותך את הראש של התרנגול, זה לא נתפס, אצל הראשונים האלה לפחות, כמו חפירת גומה כשאתה צריך לאפר. חפירת גומה שאתה צריך לאפר, אתה עושה דבר אחד, אתה חופר גומה. בסוף, יצא לך אפר, כי אתה, כשחפרת את הגומה, יצא לך אפר. בחיתוך הראש לתרנגול, הפעולה היא פעולה אחת, אבל גם בגריעת הספסל הפעולה היא אחת. תמיד הפעולה היא אחת, כשאנחנו מדברים עליה. השאלה איך אני רואה את הפעולה האחת הזאת. אז בגריעת הספסל, אני רואה זה כבאמת, כשתי פעולות שאני עושה במקביל. אני גם גורר את הספסל וגם חורץ חריץ. אני עושה את שני הדברים. זה לא שתי תוצאות של פעולה אחת. זה שתי פעולות שונות. יכול להיות שגם בחיתוך ראש התרנגול, הפעולה היא פעולה אחת, כמובן. אבל כשאני מסתכל על זה במשקפיים ההלכתיות, אני בעצם רואה שאתה עושה פה שני דברים. אתה חותך ראש ואתה הורג תרנגול. אתה עושה שני הדברים האלה. זה שזה נעשה בפעולה אחת, זה ברור. אבל זה תמיד ככה. כל מלאכה שנצרה לגופה וכל אינו מתכוון, זה נעשה בפעולה פיזית אחת. זה תמיד ככה. השאלה היא מה ההסתכלות ההלכתית על דבר כזה. ועדיין, מה בדיוק הקריטריון? קשה לי לומר. מה? עכשיו, ארוך השולחן, שהוא רוצה להסביר למה באמת מה באמת ההבדל לפי רבי אברהם בן הרמב"ם, ממלאכה שיצאה לגופה לבין אינו מתכוון עם פסיק רשע, אז הוא אומר ככה. ולעניות דעתי נראה, דעניין כן הוא. העניין כן הוא, לדוגמה בעניין מצוות, יש פוסקים שצריכים כוונה, ויש פוסקים דאף כשאינו מתכוון, יצא דאבי כמתכוון. ומכל מקום, אם מתכוון שלא לצאת, הכל מודים שאינו יוצא. כן? הוא קושר את האינו מתכוון במלאכות שבת, למצוות צריכות כוונה בדיני מצוות. דיברתי על מצוות צריכות כוונה, השנה שעברה, אני כבר לא זוכר, ושם עשיתי באמת את ה... השוואה הזאת בין אינו מתכוון לבין מצוות צריכות כוונה? לא, זה היה, היה באלול, שנה. דיברנו על מצוות צריכות כוונה בסוגיה בראש השנה. כל מקרה, מה שהוא בעצם רוצה לומר זה ככה, במצוות צריכות כוונה יש מחלוקת אם מצוות צריכות או לא צריכות כוונה. למד אמר שמצוות לא צריכות כוונה, אז גם אם לא התכוונתי, יצאתי ידי חובה. אוקיי? אבל מה כל... מה? כן, אבל אם אני מתכוון הפוך, זאת אומרת, אני מתכוון בדווקא לא לצאת, כן? במצב כזה לא יצאתי. גם לפי השיטה שמצוות לא צריכות כוונה, אבל כוונה הופכית לא יוצאים ידי חובה. גם הוא אומר שזה לכולי אלמה, אבל זה לא נכון שזה לכולי אלמה. גם זה עצמו לא מוסכם על הראשונים. יש ראשונים שאומרים ככה, יכול להיות שכשהוא מדבר על כולי אלמה, הוא מתכוון, אין למד אמר מצוות צריכות כוונה, אין למד אמר מצוות לא צריכות כוונה. לא לכולי אלמה כוונה לפי כל הראשונים. כן? אלא יש ראשונים שאומרים שלכולי אלמה, בין למד אמר מצוות צריכות כוונה, בין למד אמר מצוות לא צריכות כוונה, הוא לא יוצא ידי חובה אם הוא מתכוון כוונה, כוונה הופכית. אז הוא אומר, אותו דבר במלאכות שבת. וכן הוא במלאכות שבת. דוודאי באינן, כשעושה המלאכה האסורה, יכוון לה. ואין הכוונה מעכב, דאם כן יעשה כל המלאכות ויאמר שאינו מכוון לזה. אלא ודאי, כשאפילו עושה בלא כוונת מלאכה כלל, כיוון שעושה כדרך המלאכה, מה מועיל להיעדר כוונתו? והרי בהכרח כוונתו נעשית. וזהו עניין הפסיקרישה. אבל אם באמת מכוון להמלאכה, אלא שעושה אותה בשביל תכלית אחר, הווי כמו במצווה, כשנתכוון שלא לצאת. והכנה מי לא שייך לומר, דווי כמתכוון, דוודאי הוא מתכוון, אבל מתכוון לתכלית אחר, ולא לגוף האיסור של המלאכה. ולכן בצעידת צבי, שאינו מתכוון לכלום, וכן ראש אוף לצחיקת הקטן, אינו מתכוון לכלום, מה שאין כן, החופר גומה ואין צריך אלא להפרה, דוודאי מכוון לחפירה, אלא לצורך תכלית אחר. והיינו לתכלית האפר, אבל בצעידה צבי אינו מכוון לצעידה כלל, הוא רק סוגר דלת, הוא לא מתכוון לצעידה בכלל. וכן בראש אוף לצחיקת קטן, ועוד פעם, אותה דילמה שהייתה קודם, אינו מתכוון להריגה כלל, הוא רק רוצה לקחת את ה... הוא לא מתכוון להריגה רק למטרה אחרת, הוא כלל רוצה להרוג, הוא צריך את הראש. זה בעצם הסברה שדיברתי עליה קודם, למה רואים את הדבר הזה כשתי פעולות שונות? פעולה של לקחת את הראש והפעולה של הריגה, הוא מתכוון לפעולה של לקחת את הראש, לא לפעולה של הריגה. ואתה מניח שזה מובן פה שההסתכלות ההלכתית לחיתוך של ראש, זה שיש פה שתי פעולות שונות, ולא פעולה אחת עם שתי תוצאות. ולכן הוא אומר, וגר התפי, שהרי בעל כוח נעשה את המלאכה, והווה כמכוון. הסוגריים לא חשובות. אז מה הוא בעצם אומר? הוא בעצם טוען שמלאכה שאינה צריכה לגופה, זה פסיק רשע עם כוונה הופכית. זה אינו מתכוון. בפסיק רשע, גם אם אתה אינו מתכוון, זה נחשב כאילו שהתכוונת, כן? אבל אם יש כוונה הופכית, אז זה לא נחשב כאילו התכוונת. בסדר? זה לא נחשב כאילו התכוונת, ולכן בעצם אתה פטור. שימו לב, אבל אתה פטור אבל אסור. הרי מלאכה שעצה לגופה זה סוד רבנן. אם אתה אומר לי שזה... אם אתה מתכוון למשהו אחר, אז הפסיק רשע לא הופך אותך למתכוון, אז הייתי מצפה שיהיה פטור מצד אינו מתכוון, אבל שיהיה מותר לגמרי. כי הפסיק רשע לא משחק פה תפקיד, זה מבטל את הפסיק רשע. אז אתה בעצם אינו מתכוון, לא מלאכה שעצה לגופה. הוא טוען שיש איזושהי גזרה דרבננית על מצבים כאלה של פסיק רשע, בכוונה הופכית, שזה בכל זאת נשאר איסור מדרבנן. איסור דאורייתא ירד בגלל שיש פה כוונה הופכית, אבל איסור דרבנן עדיין משאירים פה, באיזושהי סיבה. בסדר? בסדר, זה רק הבדל דרבנני, אבל בדאורייתא זה בעצם תור שאינו מתכוון. זה רק סוג כזה של אינו מתכוון שגזרו גזרה דרבנן בכל זאת לאסור אותו. וזה קוראים מלאכה שנצרה לגופה. עוד פעם? לא, הוא לא מדבר על התוצאה של הניחותא או לא ניחותא, הוא מתכוון באמת למה הוא מתכוון. הניחותא זה משהו שדיעבדי. מה שקרה, לא התכוונתי אליו, אבל אם נוח לי, אז עדיין יכול להיות שזה יחייב אותי. פה הוא שואל למה אני מתכוון, מה אני רוצה לעשות עם הפעולה הזאת? האם אני רוצה את זה או שאני רוצה את זה? יכול להיות שאפשר לתלות את הדבר הזה, נגיד במצוות צריכות כוונה, במצוות צריכות כוונה, מה באמת ה... במה באמת יהיה תלוי הדין הזה, שאם הוא יעשה כוונה הופכית, זה לא יעלה לו. יש שיטות שכן ויש שיטות שלא. מה ההבדל? שיש ההבדל הוא בשאלה, אם אתה אומר שמצוות לא צריכות כוונה, הכוונה שהכוונה לא מעכבת, אולם צריך כוונה, אבל הכוונה לא מעכבת את המצווה. האם אתה אומר שגם בלי כוונה זה בעצם כאילו התכוונת? כן צריך כוונה. רק הייתה לך כוונה, כוונה מכללה. נגיד שאתה הולך לבית הכנסת ומניח תפילין. בסדר? עכשיו לא התכוונת לצאת ידי חובה. מה אתה עושה שם? אם אתה הולך לבית הכנסת, אתה מניח תפילין. כנראה עשית את זה בשביל המצווה. ההקשר מראה שאתה התכוונת לזה, נכון? לכן מצוות לא צריכות כוונה. מצוות לא צריכות כוונה, אין הכוונה שבאמת מצוות לא צריכות כוונה. אלא הכוונה שאם אתה עושה מצווה בהקשר הרגיל, אז יש כוונה, מכללה. כנראה אתה מתכוון. גם אם לא היה לך במודעות, באופן מפורש, את הדבר הזה, אבל אתה כנראה מתכוון. אוקיי? עכשיו כאן, אם זה מה שאתה אומר, ברגע שיש כוונה הופכית, אז ברור שזה לא נכון. לא יכול להגיד שיש אומדנה שאתה מתכוון מכללה, אני מראה לך למה עשיתי את זה, יש לי כוונה הופכית. בסדר? אבל אם אתה אומר שמצוות לא צריכות כוונה, זה לא בגלל שזה נחשב מכללה שהוא התכוון. לא צריך כוונה, מספיק שעשית את הפעולה. גם בלי הכוונה זה בסדר. אז מה אכפת אם הייתה כוונה הופכית? למה נפקא מינה? זאת אומרת, בסוף בסוף מה שצריך זה את הפעולה, הכוונה לא מעלה ולא מורידה. אז גם בכוונה הופכית הרי את הפעולה עשיתי. אפשר היה בדוחק להגיד שאם יש כוונה הופכית זה פוגם. אבל ברמה העקרונית, אני לא הייתי עושה חילוק בין חוסר כוונה לבין כוונה הופכית, אם באמת לא צריך כוונה. כל מה שצריך זה שיעשה את הפעולה. אז את הפעולה הוא עשה. רק אם אני אומר שמצוות בלי כוונה, בעצם יש פה איזושהי כוונה מכללה, אז במקום שיש כוונה הופכית, אתה לא יכול להגיד שיש כוונה מכללה, לא הייתה כוונה. אז לכן הוא לא יצא ידי חובה. כאין זה אני רוצה לומר גם כאן. רק שהוא אומר שמצוות, שמלאכה שנעשה על הגופה זה בעצם פסיק רישה, עם כוונה הופכית, ולכן למעשה הפסיק רישה לא מחייב במצב כזה, זה תלוי איך אתה מבין את הפסיק רישה. אם אתה מבין שהפסיק רישה הופך את אינו מתכוון למתכוון, אז כשיש כוונה הופכית, אתה לא יכול להגיד שהוא התכוון. הוא מראה לך למה עשיתי, זה יש לי כוונה הופכית. אתה יודע, אל תגיד לי שזה הפך אותי למתכוון. האם אתה אומר, לא, הפסיק רשע מחייב אותי למרות שאני לא מתכוון, כי לא צריך כוונה כדי להתחייב. או אמרתי את זה בכל מיני ניסוחים, אולי הפסיק רשע קושר את הפעולה האסורה אליי, גם בלי כוונה. בדרך כלל מה שצריך כוונה זה כדי לקשור את הפעולה האסורה אליי. אם לא הייתה כוונה, אז היא לא קשורה אליי. אז הפסיק רשע קושר אותה אליי למרות שאין לי כוונה. אז לא שהפסיק רשע הופך אותי למתכוון. הפסיק רשע מחייב אותי למרות שלא התכוונתי. בסדר? לא צריך כוונה. במצב כזה, גם אם כוונה הופכית לא יעזור. כי לא צריך כוונה. פסיקה שקשר את הדבר אליי, ולא צריך כוונה, אז אני הייתי חייב גם אם יש כוונה הופכית. אז ההסבר של ערוך השולחן מבוסס על זה שהוא מבין שהפסיקה שהופך אותי למתכוון. ולכן הוא אומר, הופך אותי למתכוון אם באמת אפשר לתלות שהתכוונתי. אז אם יש לי כוונה הופכית, אז איך אפשר להגיד שזה הופך אותי למתכוון? באמת, תסתכלו בלשונו, בלשונו הוא כותב את זה, הוא אומר שזה אננסדה. זה מה שהוא אומר. כן? הווה כמו במצווה שנתכוון שלא לצאת, והחנמי לא שייך לומר דווה כמתכוון. דוודאי הוא מתכוון, אבל מתכוון לתכלית אחר. ואת, הוא מבין שבשביל לחייב אותך צריך להגיד שאתה נחשב כמתכוון. ואז הוא אומר, בסדר, יש לי כוונה אחרת, אי אפשר להגיד שאני נחשב כמתכוון. אבל אם התפיסה היא שמחייבים אותי, לא כי אני נחשב כמתכוון, לא צריך כוונה. אז מה אכפת לי אם יש לי כוונה אחרת? תכלס, מחייבים אותי. לשיטתו, ברור שככה הוא הבין את זה, ואז בזה אולי תהיה תלויה המחלוקת, איך לפרש את ההבדל במלאכה שיצאה לגופה לבין לא מתכוון, בפסיק רישה. כן? מי שנזקק לפירוש רבי אברהם בן הרמב״ם, לפי ההסבר של ערוך השולחן, הוא כנראה מבין שהפסיק רישה הופך אותך למתכוון. אם הפסיקה שהופך אותך למתכוון, אז אתה צריך להגיד שזאת כוונה הופכית כדי להגיד בסדר, אבל פה אתה לא תהיה חייב. אי אפשר להפוך אותך למתכוון, גם אם זה פסיק רשע. אוקיי? אבל אם אתה אומר, לא, הפסיק רשע לא הופך אותי למתכוון, הפסיק רשע מחייב אותי למרות שאני לא מתכוון. אז פה לא יעזרו הסברים של כוונה הופכית. פה אתה צריך להגיד, אולי כמו תוספות, לא ניחה לי, או מלאכה שלא הייתה במשכן, או כל מיני דברים מן הסוג הזה. אוקיי. עכשיו, אני רוצה לחזור רגע לשאלת ההגדרה של מלאכה שנעצרה לגופה. אז בסוגיה בחגיגה שראינו אותה, הגמרא אומרת כן הררים התלויים בסערה, כמו חופר גומה ואינו צריך אלא להפרה, אז הגמרא אומרת שמה, שזה מלאכת מחשבת, אומר רש"י, מלאכת מחשבת שהמחשבה חשבה בדעתו ונתכוון לה, וזה לא נתכוון לה לבניין זה, הבניין שנוצר בחפירת גומה. לפיכך פטור. וזהו רמז מועט, כן, זה הררים התלויים בסערה, כי בתורה עצמה יש רק רמז קטן מאוד לכל הדינים האלה. דהילו מלאכת מחשבת בשבת לא כתיבה, אלא במשכן הוא דכתיב. ולפי ששמח בפרשת ויקל, פרשת שבת לפרשת משכן, אנו למדין מלאכת מחשבת לשבת. לכן יש פה רמז קטן שיוצאות ממנו הלכות גדולות, וזה הררים התלויים בסערה. אבל רש"י אומר שבעצם הפטור של מלאכה שאינה צריכה לגופה, יסודו במלאכת מחשבת. למה אני פטור על מלאכה שאינה צריכה לגופה? כי זה לא מלאכת מחשבת, הוא לא התכוון לגומה. אוקיי? ואת הוא מבין שהפטור של מלאכה שאינה צריכה לגופה, הוא פטור מהמשפחה של מלאכת מחשבת. הערתי את זה קצת בהתחלה. לעומת זאת תוספות, אומר רש"י, מלאכת מחשבת, אומר תוספות, תוספות הזה, מלאכת מחשבת עשרה תורה, פרש רש"י, שאינה צריכה לגופה, במין מלאכה זאת שברצונו לא היה בניין זה בעולם. כן, הוא היה מעדיף כשהוא סותר, כן, אז שם מדובר סותר על מנת לבנות במקומו, אז הוא אומר, כשהוא סותר, הוא היה מעדיף שלא יהיה בכלל הבניין הזה בעולם. once הבניין קיים, אז הוא סותר אותו כי הוא צריך להרוס אותו. אבל הוא היה מעדיף שבכלל לא יהיה בניין. אז לכן רש"י אומר, זה מלאכה שאינה צריכה לגופה. זאת אומרת, פרש רש"י שאינה צריכה לגופה, במין מלאכה זאת שברצונו לא היה בניין זה בעולם, ולא ייתכן. דאם כן, בכל מלאכות נמי, כגון סותר על מנת לבנות במקומו, למה מחייב? כן, סותר על מנת לבנות במקומו, לא שלא במקומו, הוא כן חייב. בסדר? למה הוא חייב? הוא גם כן, הוא היה מעדיף שהבניין בכלל לא יהיה בנוי, ויוכל לבנות אותו ישר במקומו. אוקיי? אז הוא אומר, דה לא ניחה לי שהבניין בעולם, וכן בקורא על מנת לתפור, גם כן לא ניחה לבקר הזה מעולם. וקוראה הבא באבלו, מחמת תרדה, וקוראה בחמתו למיר מהמתי. לכן נראה לרי לפרש, שאינו צריך לעיקר שורש האיסור. לאחד שעצה על גופה זה לא כמו רשי, שזה מלאכת צילוק, שברצותו לא באה לו, כן, מה שדיברנו עד עכשיו. אלא הגדרה היא אחרת, שאינו צריך לעיקר שורש האיסור, כגון אחה שאינו צריך לגומה, שהיא המלאכה. אלא הגדרה של מלאכת חפירה, זה מלאכה לייצר גומה. הוא את הגומה לא צריך, הוא עושה זה בשביל האפר. מי שלא צריך את המלאכה לגופה, זה נקרא מלאכה שעצרה לגופה, לא מלאכת צילוק. בסדר? וכן מוציא המת במיטה, והרבה דחשיב פרק המצניע, ולא דמו למלאכת המשכן, שהיו צריכים לעיקר המלאכה, מחבא משום צורך הפחמין, וצידת תחשים וחילזון, וכן כולם כיוצא בהם. אז אותו סוד אומר, מלאכה שעצרה לגופה, הכוונה מלאכה שלא הייתה נעשית לצורך, שהוא לא היה במשכן. צורך גופה מוגדר כאותו צורך שלשמו עשו את המלאכה במשכן. אוקיי? זה ההגדרה של תוספות, ולא צריך לא מלאכת צילוק ולא כלום. אמרתי שיכול להיות שגם ברש"י, הגדרה בסיסית היא לא מלאכת צילוק. ואז, לפי תוספות, באמת כמה אחרונים מדייקים את זה, ובתוספותים אחרים זה כתוב יותר במפורש, מלאכה שאינה צריכה לגופה היא בכלל לא מפרשת מלאכת מחשבת. זה לא קשור למלאכת מחשבת. פשוט המלאכות האסורות הן מלאכות שהיו במשכן. מה שלא היה במשכן לא נאסר, לא כי זה לא מלאכת מחשבת, אלא כי זה לא היה במשכן, רק המלאכות שהיו במשכן נאסרו. אוקיי? לכן לפי תוספות, מלאכה שעצרה לגופה, זה לא מפרשת מלאכת מחשבת בכלל. זה פרשה אחרת לגמרי. בגמרא, בחגיגה, קשה קצת להכניס את זה, תראו את הגמרא. הגמרא אומרת, ערים התלויים בסערה זה הלכות שבת. שואלת המשנה. שואלת הגמרא, הלכות שבת? מכתב כתיבן. הלכות שבת כתובות במפורש בתורה, זה לא ערים התלויים בסערה ברמז, כן? לחדר רבי אבא, דמר רבי אבא, החופר גומה בשבת ואין צריך אלא להפרה פתור עליה. כן? זה המלאכה שנצרה לגופה. שואלת הגמרא, כמן, כרבי שמעון, דמר המלאכה שנצרה לגופה פתור עליה. כן, אז הולך לפי רבי שמעון. אפילו תאמה לרבי יהודה, הטעם מתקן, אחה מקלקלו, כן, אתה חופר את הגומה, אתה מקלקל את הקרקע, ולכן גם רבי יהודה מסכים שפה פטור, בסדר? לא מדין מלאכה שעצה גלופה, אלא מדין מקלקל. שואלת הגמרא, מה היא כערין התלויים בסערה? אז אומרת הגמרא, אז מה זאת הסערה שממנה אנחנו לומדים את ההררים האלה? כן, את הפטור של מלאכה שעצה לגופה? אומרת הגמרא, מלאכת מחשבת עשרה תורה, ומלאכת מחשבת לא כתיבה. לא כתיבה אומר רש"י, לא כתיבה בהלכות שבת, היא כתיבה בקשר למלאכת המשכן. אז יש פה איזשהו רמז קטן שעליו אנחנו בונים את כל ההרים הגבוהים האלה. מה רואים פה? שמלאכה שאינה צריכה לגופה, הפטור הוא מדין מלאכת מחשבת, לא? כתוב מפורש בגמרא. לומדים את הפטור של מלאכה שרצה על גופה ממלאכת מחשבת. אז איך תוספות יכול להגיד שזה לא מדין מלאכת מחשבת, אלא בגלל שזה לא היה במשכן? דברי רש"י לכאורה כתובים בגמרא. אז האמת שיש לזה כמה אפשרויות להבין את זה. אפשר היה להגיד, כן, אפשר היה להגיד שמה שהגמרא אמרה פה מלאכת מחשבת, זה לא בדווקא. זה לא שלומדים את זה מהמילים מלאכת מחשבת, אלא הרעיון של מלאכת מחשבת, הכוונה מלאכה כמו שהיא הייתה במשכן או משהו כזה. ולכן זה, מלאכת מחשבת נאמר על המשכן. ולכן, כיוון שזה לא היה במשכן, אז לכן זה לא אסור. אבל לא, לא, זה לא פטור של מלאכת מחשבת בקטגוריה הלכתית של מלאכת מחשבת. אלא המלאכות שהיו במשכן, שגרה דלישנה אמרו מלאכת מחשבת. אבל זה קצת דוחק. יש אפשרות אחרת להבין את זה. יכול להיות שמה שהגמרא אומרת, אז באמת איפה זה כתוב? מלאכת מחשבת לא, לא, לא כתובה? אז אומרת הגמרא, זה כתוב במשכן. על מה זה נאמר? הגמרא מקדימה בהתחלה שהמשנה הולכת לכאורה כמו רבי שמעון. שרבי שמעון פותר מלאכה שעצרה לגופה. ואז אומרת הגמרא, לא, זה גם לפי רבי יהודה, יש פה פטור של מקלקל. הגומה מקלקלת את הקרקע. זה גם רבי יהודה מסכים שפטור. אז יכול להיות שמה שהגמרא אומרת מלאכת מחשבת זה על רבי יהודה, לא רבי שמעון. הפטור של מלאכה שעצרה לגופה הוא לא מדיני מלאכת מחשבת. הוא מה שלא היה במשכן. הפטור של מקלקל, שזה לפי, המשנה לפי רבי יהודה, זה מדיני מלאכת מחשבת. עכשיו, אחרי שמדובר פה על מקלקל, גם רבי שמעון יכול להסכים שהגמרא פה פטור מדין מקלקל, ולא מדין מלאכה שעצרה לגופה. כי אם המשנה מדברת על מצב שבו הגומה מקלקלת את הקרקע, אז בין לרבי יהודה, בין לרבי שמעון, יש פה פטור של מקלקל. לפי רבי שמעון, אתה פטור אפילו אם אין קלקול בקרקע. מדין מלאכה שעצרה לגופה. אבל אם אני כבר מבין שמדובר פה עם קלקול בקרקע, כי זה הולך גם לפי רבי יהודה, אז גם לפי רבי שמעון, הפטור פה הוא פטור גם של מקלקל. ואז כשהגמרא אומרת שזה נלמד מדין מלאכת מחשבת, אז בין לרבי יהודה, בין לרבי שמעון, זה פטור של מקלקל, כי מדובר פה שהוא מקלקל את הקרקע, והפטור הזה נלמד מדיני מלאכת מחשבת. אבל מאחר שעצרה לגופה היא לא מדיני מלאכת מחשבת. ואז יכול להיות שזה הסבר טוב בתוספות. הגמרא, המשנה בשבת, בדף כ"ט, המשנה אומרת ככה. המחבא את הנר מפני שהוא מתיירא מפני נוכרים, מפני ליסטים, מפני רוח רע, מפני חולה שאישן, פטור. כחס על הנר, כחס על השמן, כחס על הפתילה, חייב. רבי יוסי פותר בכולן, חוץ מן הפתילה, מפני שהוא עושה פחם. עוד פעם?
יש מצאה אחרת של הרמב״ם שגורף, ואם פני החולף שנשן פתור, הוא יוצא לפי הרמב״ם של קצת שונה ממנו.
למה, למה? מה זה משנה עם זה ואין?
כאילו, הכל זה...
פני נוכרים, פני ליסטים, פני רוח רע, או אם מפני החולף שנשן פתור.
ולפי הרמב״ם שכל זה יהיה חייב, והחולה יהיה פתור. ככה ממש משמע.
שכל הראשונים חייב?
כן, לפי הרמב״ם.
לא יודע, לא זוכר דבר כזה, אבל צריך להסתכל. אוקיי, כל מקרה, אז יש פה מחלוקת תנאים לגבי מלאכת כיבוי. להלכה בדרך כלל פוסקים כרבי יוסי. אז הגמרא אומרת שם ככה, כחס על הנר וכולי, רבי יוסי כמן סביר עלי, אי כרבי יהודה סביר עלי, אפילו בעיה נחנה מלחייב. רבי יהודה שאומר מלאכה שעצרה לגופה חייב עליה, אז למה הוא פטור אם הוא מתיירא מפני נוכרים, ליסטים, או חס על הנר, חס על השמן, וכולם צריכים להיות חייב, זה מלאכה שעצרה לגופה. אז לא יכול להיות שרבי יוסי סביר כרבי יהודה. אם כרבי שמעון, אי כרבי שמעון סביר עלי, אז פתילה נמי לי פטר, למה רק פחם? גם מי שחס על הנר או על הפתילה, על השמן או על הפתילה, צריך גם כן להיפטר. אז לכן לא מסתדר לא עם רבי שמעון, לא עם רבי יהודה. זאת אומרת, הגמרא, לעולם כרבי יהודה סביר עלי, וכסבר רבי יוסי, סותר על מנת לבנות במקומו וסותר, על מנת לבנות שלא במקומו, לא וסותר. זאת אומרת, צריך תיקון בגוף הדבר שבו אתה פועל. אם התיקון הוא בדבר אחר, אז אתה פטור, וזה מגדרי המלאכות, זה לא מלאכה שעצרה על גופה. בדין הזה גם רבי יהודה מסכים, אוקיי? זאת הטענה, אבל זה כמו אומרת, לומדים את זה מהמשכן, אז איך זה יכול להיות? שתרץ. רבי יוחנן אמר, רבי יוחנן אמר, לעולם כרבי שמעון סביר עלי, ומה ישנה פתילה? כדאמר רב אמנון, אביתם הרבה דברה, ואחר בפתילה שצריך להבהבה, עסקינן. דבעי, אפילו רבי שמעון מודה, דקמתה כן מנה. אמר רבא דקנה מדקטני שהוא עושה פחם, ולא קטני מפני שנעשית פחם, שמע מינה. זאת רבי יוסי בעצם סובר כרבי שמעון. וההלכה אנחנו פוסקים כרבי שמעון, הרמב״ם פוסק במלאכה שעצרה לגופה כרבי יהודה.
לכן הוא קרא רמב״ם, נכתב יוצא של רמב״ם, ואם בשביל נכון יש את שם בטוב.
אם אתה רוצה להעמיד את רבי יוסי כהלכה, אתה יכול להעמיד את רבי יוסי כרבי שמעון ולא לפסוק אותו. זה לא חייב להיות. בסדר, אבל כל מקרה, להלכה, אם אנחנו פוסקים כמו רבי שמעון, אז זה בעצם מלאכה שעצרה לגופה פטור. אז אם זה ככה, אז בכל הדוגמאות הראשונות במשנה, כן, חס על ה... מפני נוכרים, ליסטים, רוח רעה, חולה שאישן, חס על השמן, חס על הפתילה, כל אלה פטור. למה? כי זה מלאכה שהיה צריכה לגופה. למה על הפתילה הוא חייב, לפי רבי יוסי? מפני שהוא עושה פחם. מה הכוונה? הוא צריך להבהב את הפתילה. מדובר בפתילה כזאת שצריך להבהב אותה כדי להדליק אותה. לא היה לה קצה שרוף. אם קצה שרוף יותר קל להדליק. אז אם היה לה קצה שרוף מלכתחילה ואתה שורף את הפתילה, אז זה עדיין לך שעצרה לגופה. כי אתה לא מתקן את הפתילה, אתה רק רוצה לחסוך פתילה. אתה רוצה שתישאר לך פתילה. ולחסוך משהו זה כמו חס על השמן. אבל אם אנחנו מדברים על פתילה שהיא עדיין נקייה, היא לא מאובהבת, ואתה מדליק אותה כדי להבהב אותה, ואחרי שאתה מדליק אותה כדי להבהב אותה, אז זה מלאכה שצריכה לגופה, ואתה חייב, כי זה גם תיקון בגוף הדבר שבו אתה פועל, לכן זה כמו סותר על מנת לבנות במקומו, ולכן, לכן, בזה אתה חייב. מה? כן, אז או שאתה קורא לדבר הזה לעשות פחם, אתה בעצם עושה את הפתילה פחם, או שאתה אומר, לא, לא צריך דווקא לעשות פחם, אלא העיקר שיהיה תיקון חיובי בגוף הדבר שבו אתה פועל. או שאתה עושה פחם, או שאתה מעבב את הפתילה. אז רשי שמה אומר, אפילו בפתילה נמי ליפטר, דחס על הפתילה, נמי אינה צריכה המלאכה לגופה. דמלאכה היינו כיבוי, וכיבוי עצמו אינו צריך לו. דאם לא הובערה מעולם, הווניחה לה, אם היא תחילה הובהבה, הועיל וחס עליה, כי אית בתפי, הווניחה לה בה. כן? הוא אומר, זה בעצם מלאכת צילוק, כן? למה? כי הוא בכלל, היה מעדיף שלא תהיה בכלל אש על הפתילה הזאת. זה שיש אש מאלץ אותו לחבות, לחבות את האש. אבל הוא היה מעדיף בכלל שלא תהיה אש. זאת אומרת, בעצם זה מלאכת צילוק. האש מאיימת על הפתילה, לחלות את הפתילה, הוא מחבא את האש כדי לסלק את האש שלא תעשה נזק. זה כמו לצוד נחש כדי שלא יזיק אותי. אז זה מלאכת צילוק, ולכן הדבר הזה הוא מלאכה שאינה צריכה לגופה. כן, ומה רבי יהודה סובר? לעולם כרבי יהודה, אז רשי אומר, לעולם כרבי יהודה סבירה, אידי משום אין צריכה לגופה לא מפטר, או אילו צריכה לדבר אחר, מלאכת מחשבת הוא. רשי לשיטתו כמובן, שפתור שמלאכה שהיה צריכה לגופה הוא מדיני מלאכת מחשבת, אז אומר, לפי רבי יהודה, כיוון שהמלאכה צריכה לדבר אחר, זה מלאכת צילוק אמנם, אבל יש איזושהי מטרה אחרת שנשמע אתה צריך את המלאכה, אז הדבר הזה כן נקרא מלאכת מחשבת. זאת אומרת, המחלוקת של רבי שמעון ורבי יהודה, היא בשאלה אם הדבר הזה נקרא מלאכת מחשבת או לא נקרא מלאכת מחשבת. זאת אומרת, שניהם אומרים שצריך מלאכת מחשבת. אותו דבר, גמרא בדף צד ג' עמוד ב' בשבת, המשנה אומרת, המוציא אוכלין פחות מכשיעור בכלי, פטור אף על הכלי, שהכלי תפלה לו. את החי במיטה, פטור אף על המיטה, שהמיטה תפלה לו. אם המת, את המת במיטה חייב, וכן כזית מן המת, כזית מן הנבלה, כזית מן השרץ חייב, ורבי שמעון פותר. אז רש"י אומר, רבי שמעון פותר אפילו במת שלם. דאבי, מלאכה שאינה צריכה לגופה. כן? וכל מלאכה שאינה צריכה לגופה, אלא לסלקה מעליו, אבי מלאכה שאינה צריכה לגופה, ברצותו לא באה לו, ולא היה צריך לה, ילקח לב מלאכת מחשבת היא לרבי שמעון. לא יודע מה, זה בעצם, זה לא מלאכת מחשבת, בגלל שזה מלאכת צילוק. עוד פעם, רואים ברשי, שזה איזשהו עיקרון כללי, זה לא בגלל שזה לא היה במשכן, אלא מלאכה כזאת שכל כולה מלאכת צילוק, היא מלאכה פחותה. היא לא מלאכה משמעותית. ואנחנו רוצים בשביל לחייב בשבת מלאכת מחשבת. אז זה נלמד מגדרי מלאכת מחשבת. זאת אומרת, הרעיון של הסילוק של רשי קשור בטבורו לתפיסה הכללית של רשי, שמלאכה שאינה צריכה לגופה נלמדת מגדרי מלאכת מחשבת. לעומת זאת, תוספות שאומר זה לא מדיני מלאכת מחשבת, אז מה זה נקרא לפי תוספות צריכה ולא צריכה לגופה? זה לא פחיתות בגוף המלאכה. זה לא איזשהו עיקרון רוחב שאומר שאם אתה עושה את המלאכה באופן כזה, זאת מלאכה לא חשובה, לא מלאכת מחשבת. אלא זה פשוט אומר, זה לא המלאכה שהייתה במשכן, אז היא לא נאסרה. זה לא שאלה של פחיתות ולא פחיתות. אתה צריך לבדוק בכל מלאכה מה היה במשכן, זה הכל. אין איזשהו עיקרון כללי כזה שאומר שאם אתה עושה את זה רק בשביל לסלק, זה מלאכה פחותה. זו מלאכה חשובה, אז זו מלאכת מחשבת. אין, זה לא קשור מלאכת מחשבת. אלא השאלה מה היה במשכן, אז בכל סוג של מלאכה תבדוק למה עשו אותה במשכן, ואם אתה עושה את זה למטרה אחרת, אז לא. אוקיי? אז זה, בעצם זה מתחיל מהשאלה האם מלאכה שנצרה לגופה יסודה בדין מלאכת מחשבת או לא, והתוצאה היא שהצריכות, ההצטרכות לגופה מוגדרת בהתאם. לפי רש"י זה מוגדר כמלאכת סילוק, או כן שהתכוונת למשהו אחר, לפי תוספות זה מוגדר אותו צורך שהיה במשכן. זה נקרא צורך גופה. רש"י בעוד מקומות אומר אותו דבר. תוספות, ראינו כבר למעלה שחולק על רש"י, נכון? ראינו את הרי הזה, שמלאכה שנעשה לגופה קרי כשעושה המלאכה, ואין צריך לאותו הצורך, כן, שהיו צריכים במשכן, אלא לעניין אחר. כי הצורך שהייתה המלאכה נעשית בשבילו במשכן, הוא גוף איסור המלאכה ושורשו. זה מה שנקרא צורך גופה, אוקיי? עכשיו הוא אומר, ולפי זה היה תיקון לשפיר, הוצאת המת אין צריך למת, ובמשכן היו צריכים לחפצים שהוציאו. למה בהוצאת המת? זה מלאכה שנעשה לגופה לפי רש"י, בגלל שאתה לא רוצה את המת בחוץ, אתה צריך שהוא לא יהיה פה. ברצותך היית יותר שמח שבכלל לא יהיה לך מת פה. אבל אם כבר יש לך מת פה, אתה מסלק אותו כדי שהוא לא יהיה פה, לא כדי שהוא יהיה שם. ולכן זאת מלאכה לא חשובה, זה לא מלאכת מחשבת. לפי תוספות, זה פשוט בגלל שלא כך עשו במשכן. זה לא עניין של פחות חשוב או יותר חשוב. במשכן הוציאו דברים כי היו צריכים אותם בחוץ. ואם אתה מוציא את הדברים לא בשביל שהם יהיו בחוץ, אלא כדי שהם לא יהיו כאן, אז זה לא הצורך שהיה במשכן. לכן זה מלאכה שעצרה לגופה. מה? כנראה שלא, כן, ככה הוא טוען תוספות. זה כמובן הולך הרי הכל רטרואקטיבי. אתה צריך להסביר שזה לא היה במשכן, ממילא אתה מניח שזה לא היה במשכן. וזה, אתה מבין, זה מאוד לא סביר אגב, שבמשכן לא קיבו את הנר כדי לחוס על השמן. אז תוספות הרי אומר, היינו זה בשיעור הקודם, שבמה שכיוונו את כמות השמן בדיוק שיספיק, לא היה צריך לחבות כדי לחסוך שמן. אוקיי, אני מניח שעדיין עשו שם דברים כדי להשיג תוצאות צדדיות. אני חושב שזה לא... קשה להאמין שעובדתית זה באמת...
אין הקבלה בין ההדלקה לכיבוי? אין שום הקבלה?
מה זאת אומרת?
זאת אומרת, מלאכת ההדלקה, אני לא אומר את כל התנגלים
האלה. כי מלאכת ההדלקה היא מלאכה מתקנת. מלאכת הכיבוי היא מלאכת סילוק, היא מלאכה מקלקלת. לא, זה משהו אחר, זה לא חשוב. אמרתי, זה לא מעניין. זאת אומרת, העברה ללאו יצאת או לחלק יצאת, היא לא באה ללמד את גדרי העברה עצמם. אם זה היה בא ללמד את גדרי העברה עצמם, לא היה צריך להגיע לזה של ללאו יצאת או לחלק יצאת. היא צריכת לגופה. בסדר? אז התוספות בעצם אומר, אז לפי העיקרון של רי, שבעצם המשכן הוא זה שקובע מה זה צורך גופה, מה זה לא צורך גופה, אז אפשר להבין את כל הדוגמאות האלה, להוציא, כן, שלא ישכן, הוא צריך לנחש, כן, היו צדים את הנחש, כי היו צריכים נחש, לא כדי שלא ינשוך אותם, אוקיי? או חילזון, מפיס מורסה להוציא לאיכה המזיקתו, ואין עומד להכניס אביו להוציא לאיכה תמיד, והפי שנעשה פתח גמור, שראוי להכניס ולהוציא, אם היה צריך, מכל מקום לא דמי, אם היה צריך, מכל מקום לא דמי, לפתחים שבמשכן, שהיו עומדים להכניס ולהוציא. ולעשות לפה, דמי על המשכן וחייב, והריגת המזיקים וכולי, עובר על כל הדוגמאות של מלאכה שנצרה לגופה, ומסביר אותם לשיטתו. כן, הנה פה כתוב, שבמשכן היו זהירים שלא להרבות האש יותר מדי, כן? זהירים שלא להרבות האש יותר מדי, וכן סותר לנו את לבנות וכו'. אוקיי? ועוד תוספותים בחגיגה, בדף יהוד, ויש בכמה מקומות תוספות מדבר על העיקרון הזה. עכשיו, לפי שיטת רש"י ועוד ראשונים שהולכים בכיוון שלו, רמב"ן, בעל המאור, יש הרבה מאוד ראשונים שהולכים בכיוון הזה של מלאכת הסילוק, מה שהוא כותב שם. אז אם באמת ככה לפחות משתמע מתוספות. אם באמת הפתח שהוא עושה, עשוי להכניס ולהוציא, למרות שהוא עשה את זה למטרה אחרת, כדי להפיס מורסה או משהו כזה. היום פתח עשוי להכניס או להוציא, זה יהיה אסור. לפי תוספות, זה לא יהיה אסור. תלוי מה המטרה שלו שלשמה הוא עשה את זה. אוקיי? כי לפי רשי, זאת הגדרה בגוף המלאכה. ההגדרה שמלאכה שהיה צריך לגופה היא הגדרה, גוף המלאכה צריכה להיות מלאכה לא חשובה. ואם הפתח כשלעצמו עשוי להכניס ולהוציא, אז זה פתח חשוב, כשעשיתי את הפתח. לא משנה למה עשיתי אותו. לפי תוספות זה פטור שפשוט במשכן לא עשו... במשכן עשו את הפתחים כדי, לא יודע, כדי להכניס ולהוציא. ואם אתה עשית את זה למטרה אחרת, אז אתה פטור, כי זה לא המטרה שנשמה עשו במשכן. אבל אם הפתח שלעצמו עשוי להכניס ולהוציא, לפי רשי אין מקום לפתור, כי סך הכל המלאכה הייתה מלאכה חשובה. עשית פה פתח משמעותי, עכשיו יש לך פתח, אתה יכול להכניס ולהוציא דרכו. זאת אומרת, לפי רשי, אתה בוחן את המלאכה עצמה ולא את המוטיבציות של האדם. כשאנחנו מדברים על מלאכה, זה הבדל משמעותי. כשאנחנו מדברים על מלאכה שאינה צריכה לגופה לפי רשי, השאלה היא לא למה אתה התכוונת, אלא השאלה היא מה אנשים רואים בפתח שאותו עשית. זה פתח שראוי להכניס ולהוציא, אם כן, זאת מלאכה חשובה. לא משנה למה אתה עשית אותו. זה בעצם הרעיון. ולפי תוספות, זה מה שמשנה, זה למה אתה עשית את הפתח הזה. יש מקום להתלבט פה, וכך תוספות לפחות הבין. עכשיו, עוד הערה שצריך להעיר פה. לפי תוספות, אם אתה עושה את זה למטרה אחרת שלא הייתה במשכן, אז זה לא מלאכה שנאסרה. אנחנו לומדים הכל מהמשכן. אבל יש תולדות גם. תולדות לא היו במשכן. עוד לפי אחת הגרסאות בתחילת בבא קמא. האבות היו במשכן. התולדות זה דברים שדומים למשכן, אבל לא היו במשכן. וכיוון שהם מספיק דומים, אז אני לומד אותם מהמשכן ואני אוסר גם בהם. אז למה, אם אני עושה את המלאכה לצורך אחר, לא לצורך שהיה במשכן, אני לא יכול להגיד שזו תולדה של המלאכה שהייתה במשכן. לא צריך שכל מה שאני עושה ראה במשכן. זה שיהיה דומה למה שהיה במשכן. ולפי תוספות כנראה צריך לומר, אמנם הוא לא הולך לכיוון של הפחיתות של רשי, זה לא מלאכה פחותה, כי זה לא מדיני מלאכת מחשבת. אבל כנראה שהוא רואה בזה הבדל משמעותי, שלא מאפשר לי ללמוד את זה מהמשכן. כי אחרת, אז גם אם זה לא היה אב, זה לפחות היה תולדה. למה המלאכה שהצייר לגופה היא לא תולדה? תולדה של כיבוי. אם אני מחבא כדי לחוס על הפתילה, או על הנר, אז זה היה צריך להיות אסור מדי תולדה של כיבוי. למרות שבמשכן היו מחבים כדי להבהב את הפתילה עצמה. לפי תוספות, כנראה שההבדל לשם איזו מטרה אתה עושה את המלאכה הזאת, הוא הבדל דרמטי שלא מאפשר לי ללמוד את זה אפילו כתולדה מהמשכן. זאת אומרת, המטרות צריכות להיות המטרות כמו במשכן. האופן לעשות את הפעולה אולי הוא יכול להיעשות בצורה קצת שונה, אבל המטרות צריכות להיות מטרות כמו שהיו במשכן. כשדיברתי על אבות ותולדות, אז אמרתי, הבאתי את הכלכלת שבת, בעל תפארת ישראל על המשנה, שהוא דן בשאלה, באיזה מישורים צריך להיות הדמיון בין התולדה לבין האב, כדי שאני אומר שהתולדה היא תולדה של אב מסוים. האם זה אופן עשיית הפעולה, האם זאת המטרה שלשמה נעשה את הפעולה. אז פה בתוספות נראה שהמטרה היא עניין קריטי. כי אחרת כל המלאכות שלנו צריכות לגופן, היו צריכות להיות תולדות של האבות שהיו במשכן. יש קושייה של תוספות על רשי, קושייה מאוד יסודית, אומר... רשי אומר ברצותו לא בא לו, זה הגדרה שמחשה צריכה לגופה, כן? אני הייתי מעדיף שלא יהיה פה בכלל בעניין. אם אני בונה אותו כדי לסתור, סותר אותו כדי לבנות, אז בעצם כל המצאותו של הבניין היא לא חשובה מבחינתי. הייתי שמח שלא היה בכלל בניין. כל מה שאני נדרש לסתור אותו זה בגלל שיש פה בניין. אז זה בעצם מלאכת סילוק, וכיוון שכך זאת מלאכה שאינה צריכה לגופה. אומר תוספות, כל המלאכות זה ככה. כשאני תופר, הייתי מאוד שמח שלא יהיה קרע. אחרת לא הייתי צריך לתפור, נכון? אז למה תופר חייב? גם תופר זה סילוק, נכון? זה סילוק של בעיה שיוצר הקרע. אני מסלק את הקרע. כל מלאכה שאני עושה בא לי לייצר מצב שקודם לא היה, ולא נוח לי במצב שלא היה קודם, אני רוצה שהוא כן יהיה. אז אני עושה את המלאכה כדי שהוא יהיה. אז איך בכלל מוגדר את המלאכה שהיא צריכה לגופה לפי רשי? כל המלאכות הן לא צריכות לגופן לפי רשי. לא הבנתי?
מקלט משהו
נכון. אני חושב שלפי רש"י צריך לעשות חילוק בין המצב, האם אני עוסק במניעת נזק או בשיפור מצב קיים. זאת אומרת, אם אני עוסק בשיפור מצב קיים, ברור שהייתי מעדיף שהוא יהיה משופר מלכתחילה. ולשפר מצב קיים, זה נקרא לעשות מלאכה. כן? מי הקדימה אני והשלם. ואת הקדוש ברוך הוא בעצם ברא את העולם, נתן לנו את התשתית, ומכאן והלאה, המשימה לשפר אותו ולשכלל אותו, מוטלת עלינו. נכון? אנחנו מאוד היינו שמחים שהעולם היה משוכלל, נברא משוכלל, אבל הוא לא. זה מה שנקרא לעשות מלאכה. כשרש"י מדבר על מלאכת סילוק, והוא אומר ברצותו לא באה לו, לא מתכוון לומר שהוא לא היה רוצה את המצב הקודם. כל מצב קודם לא הייתי רוצה אם אני עושה מלאכה. אני עושה מלאכה כדי שהמצב הקודם ישתנה. אז אני לא רוצה את המצב הקודם. ברצותו לא בא לו, זה תמיד, תמיד עניין של איום על נזק. יש איום שמשהו ירע את המצב שלי, ואני גורם, מנטרל את האיום הזה, ואז המצב שלי לא מורע. לא שהוא משתפר. מלאכה זה משהו שמשפר את המצב שלי. מלאכה שהיה צריכה לגופה, זה משהו שמונע נזק מהמצב הקיים שלי.
דבר
האבד. נכון?
זה דבר האבד בכל המועד.
כן.
שרק מניעת נזק מותרת.
אוקיי, כן, יש דוגמאות יותר מובהקות לזה. מבריח הרי, למשל. מראה בנדרים. כן, מי שמודר הנאה מחברו, מותר לו, נגיד מישהו מודר הנאה ממני, ואני רואה אריה שבא לטרוף טלה אצלו בעדר. מותר לי לסלק את האריה, למרות שאני מציל לו טלה מהעדר, והרי הוא מודר הנאה ממני, אסור לו ליהנות ממני. התשובה היא, הוא לא נהנה ממני, מעיקר היה לו טלה, וגם עכשיו יש לו טלה. כל מה שאני עשיתי זה רק סילקתי הזק, לא הוספתי לו, לא הוספתי לו את טלה, אלא מנעתי חיסרון של טלה. זה לא נקרא שהוא נהנה ממני, אוקיי? זה המושג של מבריח הרי בנדרים. אגב, לפרוע חוב, וזה פעם דיברתי באיזה שיעור, גם בשיעורים של פרק הזהב דיברתי על זה. לפרוע חוב של חברו, זה גם נקרא מבריח הרי שם בגמרא. זאת אומרת, אם מישהו מודר הנאה ממני, והוא חייב כסף לפלוני, 100 שקל, מותר לי ללכת לפלוני לשלם לו 100 שקל, ולסלק את החוב שלו. כן.
על החוב שאני משלם את החוב שלך,
נו,
לא
יודעים,
אם
הוא הכל
אחת
כאן
בעד.
כן. מה, אם אני מודר הנאה?
לא,
אני מבין. אז מה זה קשור אלינו? אני מדבר על מודר הנאה, אתה מודר הנאה ממני, ואתה חייב כסף לפלוני. אני הולך לפלוני ומסלק את החוב שלך. הרווחת 100 שקל. ממני. אז איך זה יכול להיות שזה מותר? התשובה היא לא. כי חוב בעצם, הכסף הוא שלך. יש עליך חובה לשלם. אני סילקתי ממך את החובה לשלם. לא הוספתי לך כסף.
אני
חייב להקים אותו,
כי זה מצוות התורה. אני לא
עוזר לו,
זה מצוות התורה.
לא הבנתי את השאלה. מי אמר שזה משנה? זה אולי מותר. מי אמר שלא?
לא, אני אומר, אז מאותה סיבה, אתה יכול גם לעזור למנוע לעצמך לשבת אבדה.
לא, זה לא בגלל שבת אבדה. אם זה היה...
אם בערי, אז זה נקרא שבת אבדה.
אז מה אם זה נקרא שבת אבדה? אבל אם הוא מודר הנאה ממני, אני צריך להשאיר את זה. שיאבד.
התורה
ציוותה, אבל התורה גם עשרה בנדר. מעשה דוחה לא תעשה. יש לא תעשה ועשה בנדר. לא יחל דברו וככל יצא מפיו יעשה. זה לא, אין... אמנם זה ישנו ב... ישנו בשאלה, ישנו בשאלה זה אולי יותר קל. לא משנה, זה לא מדין לעשה דוחה לא תעשה. אם זה היה אסור, לא היו עושים את זה. הטענה היא בגלל שזה מבריח הרי. אז גם פה בעצם מה שרש"י אומר, זה שאם אתה רק מבריח הרי, זאת אומרת, אתה מונע נזק פוטנציאלי שיכול להתרחש, שירע את המצב העכשווי שלך, זה נקרא סילוק, וזה מלאכה שעצרה לגופה. אם אתה יוצר מצב שמשפר את המצב הקיים שלך עכשיו, זה מלאכה צריכה לגופה. זה חייב. לכן, צריך להבחין פה, כשרש"י אומר, ברצותו לא באה לו, רש"י לא מתכוון להגדיר את מלאכה שעצרה לגופה כתיקון של משהו שלא היה רוצה מראש שזה יתרחש. אם זאת הייתה הגדרה, אז תוספות היה צודק. אצל רש"י זה רק פתיח לאמירה שיש פה סילוק, סילוק של נזק. זאת אומרת, זה סילוק של נזק שבעצם הייתי מעדיף שהנזק לא יקרה. ואני רק מסלק את הנזק הזה שאותו הייתי מעדיף שהוא לא יקרה, ולכן זה מלאכה שעצרה לגופה. אבל אם זה לא סילוק של נזק, אלא זה תיקון, אז גם אם, לא, גם אם הייתי רוצה שזה יהיה מתוקן מלכתחילה, ולא אני לא, אני זה, שאצטרך לתקן את זה, זה לא הופך את זה למלאכה שעצרה לגופה. בסדר? ברצותו לא בא לו זה ביטוי מבלבל. ברצותו לא בא לו זה בסך הכל הקדמה לזה שזה מלאכת סילוק. ברצותו לא בא לו, בעצם אני מסלק משהו שהייתי רוצה מראש שהוא לא יקרה. אבל אם זה לא מלאכת סילוק, אז ברצותו לא בא לו כשלעצמו, לא הופך את זה למלאכה שעצרה לגופה. עכשיו, גם בגמרא בקופוו, כתוב, כל המקלקלים פטורים. תני רבי אבאו קמיד רבי יוחנן, כל המקלקלים פטורים, חוץ מחובל ומבעיר. אמר לי, פוק תני לברא. חובל ומבעיר אינה משנה. ואם תמצא לומר משנה, חובל בצריך לכלבו, מבעיר בצריך לאפרו. כן, אם אתה חובל, אתה צריך... אתה צריך מסיבה כלשהי את החבלה, או אם אתה מבהיר, אתה צריך את האפר. זאת אומרת, אבל אתה, יש משהו שאתה צריך שם, ולכן זה בעצם מתקן ולא מקלקל. והננתנן, כל המקלקלים פטורים, מתניתין רבי יהודה, ברייתא רבי שמעון. ביתא מדה רבי שמעון, מדאיסט ריקרא למשרי מילה, החובל בעלמא חייב. למה צריך פסוק? להתיר לי למול בשבת. שבלי הפסוק הייתי אוסר, למה הייתי אוסר? זה מקלקל, המילה זה מקלקל. זאת אומרת, כן, בגלל שחובל, כן, מקלקל בחבלה, מקלקל בחבלה חייב. זה לא כמו כל המקלקלים האחרים. אותו דבר מקלקל בהבערה, מדי צריך קרא להתיר, לאסור הבערה של בת כהן, כן, היית חושב שמבהיר באלמה, רואים מכאן שמבהיר באלמה חייב? אסר רחמנה הבהרה גבי בת כהן, אין הכוונה שהוא אסר את מלאכת ההבהרה. אלא הוא אומר, לא להבהיר בת כהן בשבת, זאת אומרת, אסור לאנוש עונשי בית דין בשבת. בסדר? המהלך של הגמרא פה הוא נראה הפוך. מזה שהתורה אוסרת הבהרה, שמה מינה מבהיר באלמה חייב? הפוך, שמה מינה מבהיר באלמה פטור. מזה שצריך פסוק לאסור, שמה מינה שמבהיר באלמה פטור. אבל לא, זה נפקא מינה גדולה, כי אני חושב שיש פה מפרשים שהתבלבלו בעניין הזה. זאת אומרת, לגבי הבהרת בת כהן, פעם כתבתי על זה איזה מאמר. מה שהסר רחמנא הבהרה דבת כהן, זה לא בא להגיד לך שההבהרה אסורה בשבת. את זה אתה יודע. רק היית חושב שכיוון שיש מצווה על הבית דין, לאנוש את החייב, מי שחייב בשריפה, עונש שריפה, אז תעשה את זה גם בשבת, גם השמלן שלו, אסור לעשות את זה בשבת. אז האיסור הוא להטיל עונש בשבת, לא על מלאכת ההבערה. מלאכת ההבערה לא נלמדת מכאן. אז לכן מכאן שמע מינה שהבערה באלמה אסורה. בסדר? הבערה באלמה אסורה, זה לא בגלל שהתורה אסרה הבערה, ושהתורה אסרה הבערת בת כהן. זאת אומרת, ההנחה היא שהעברה אסורה. רק הייתי חושב שלמרות שהיא אסורה, כיוון שמדובר פה בעונשי בית דין, אני אתיר את זה, באה התורה לומר, לא, גם עונשי בית דין אסור. אז מכללה אתה מבין שהעברה זה דבר אסור. אז מזה אנחנו יכולים ללמוד שהמקלקל בהעברה, כן, כל המקלקלים פטורים חוץ מחובל ומבהיר. כי בחובל ומבהיר יש פסוקים שמראים לי שאפילו שהוא מקלקל, בכל זאת הוא חייב. בסדר? זאת אומרת, הגמרא... ורבי יהודה, מה רבי יהודה אומר על זה? אז אומרת הגמרא, שרבי יהודה אומר, אתה מתקנו. כן? בחובל ומביר זה בעצם מתקן. כדי רבה שדאמר רבה, שמה לי לתקן מילה, מה לי לתקן כלי, מה לי לבשל פתילה, מה לי לבשל סממנים. כן? כשאתה מבהיר, אתה יוצר אפר, אתה הורס את הדבר, וזה בעצם תיקון. וגם כשאתה עושה מילה, אתה בעצם מתקן, אתה... מכוח המצווה, אבל המצווה הופך, הנקודה היא לא המצווה שבדבר. זאת אומרת, זה לא שהמצווה דוחה את האיסור. לבגלל המצווה, יש פה איסור. ושברגע שיש מצווה על מילה, אז פעולת המילה היא לא קלקול, אלא היא תיקון. בסדר? לכן, כן, כמו... לא משנה. נכתוב גט לשמה.
למה? ברא בן אדם, כן צריך לתקן אותו במילה, ברא חיקה צריך לתקן אותו.
כן, אז אני אומר, אז המצווה הזאת הופכת את המילה לתיקון. אתה יודע, בגלל שיש מצווה. אז המילה, למרות שכשלעצמה זאת חבלה, בגלל שיש מצווה זה תיקון. לכן אומר רבי יהודה, ששם מדובר בתיקון, אבל המקלקלים באמת פטורים, ככה הוא טוען. אוקיי, עכשיו, אומר רש"י, מתניתין רבי יהודה, דאית לי מקלקל בחבורה פטור, ולא יתפרש היכה. איפה אנחנו מוצאים שלפי רבי יהודה מקלקל, גם, הרי לפי רבי שמעון מקלקל בחבורה ובהבערה חייו, נכון? לפי רבי שמעון. לפי רבי יהודה מקלקל פטור גם בחבורה ובהבערה. איפה הרבי יהודה הזה? אנחנו לא מוצאים בשום מקום את הרבי יהודה הזה. ולי נראה, מתניתין רבי יהודה עידה, אמר מלאכה שאינה צריכה לגופה חייב עליה. אני רק מזכיר לכם שגם המלאכה שאינה צריכה לגופה לא מצאנו את רבי יהודה. כן, הגמרא מניחה שיש רבי יהודה כזה, אבל כבר דיברנו על זה, שאין מקום מפורש שאומר את רבי יהודה. אז הוא אומר, זה אותו רבי יהודה, אומר רש"י. הלקח חיובה דחובל בצריך לכלבו, ומבעיר בצריך לאפרו, משכחת לה, דף על פי דמקלקלו אצל מלאכה עצמה, מתקנו אצל אחרים, ולרבי יהודה, כי היגב למלאכה הוא, משום תיקון אחרים. זה מה שראינו ברש"י הקודם. שלפי רבי יהודה, גם כשאתה מתקן בדבר אחר ממה שאתה עושה עליו את הפעולה, זה נקרא תיקון. זה עדיין מלאכת מחשבת. נכון? אז מה זה אומר בעצם? רש"י אומר ככה, ופה אנחנו נכנסים לנקודה, שאנחנו נדבר עליה יותר בשיעור הבא, אבל אנחנו נכנסים לקשר המהותי שיש בין מלאכה שאינה צריכה לגופה לבין מקלקל. מלאכה שאינה צריכה לגופה קשורה בטבורה לסוגיית מקלקל. ולמה? כי רבי יהודה בעצם אומר ככה, לא רבי יהודה, באופן כללי, כשיש לנו מלאכה שאינה צריכה לגופה באופן עקרוני, באופן עקרוני היה צריך להיות, טוב, כשיש לנו מקלקל, באופן עקרוני הוא היה צריך להיות פטור מדין מלאכה שאינה צריכה לגופה. כי אתה בעצם עושה את זה למטרה אחרת, את המטרה האסורה זה קלקול. אתה לא עושה את זה לשם המטרה הזאת. אז זה צריך להיות פטור מדין מלאכה שאינה צריכה לגופה. אוקיי? אז אומר רש"י, כן, אבל לפי רבי יהודה, מלאכה שאינה צריכה לגופה חייב. ולכן אם אתה פותר, אתה פותר רק מצד מקלקל. וזה הכל רק במקום שזה באמת קלקול. אבל אם זה לא קלקול, אז העובדה שמדובר במלאכה שאינה צריכה לגופה, היא כשלעצמה לא תפתור אותך. כי לפי רבי יהודה, מלאכה שאינה צריכה לגופה, חייבים עליה. אז לכן חובל בצריך לכלבו, הוא מבעיר בצריך לאפרו, כן? אז אמנם הוא מקלקל במלאכה כשלעצמה, אבל הוא מתקן למטרה אחרת. ולפי רבי יהודה דבר כזה נקרא תיקון, לא קלקול. כי מלאכה שאינה צריכה לגופה, הרי חייבים עליה, נכון? זה מה שהוא אומר, אבל פתאום מקלקלו אצל מלאכה עצמה, מתקנו אצל אחרים. ולרבי יהודה כי גם למלאכה הוא, משום תיקון אחרים. אבל מקלקל ואינו מתקן, זאת אומרת מקלקל כזה שלא מתקן בדבר אחר, אלא מקלקל סתם, הוא יהיה פטור גם לפי רבי יהודה. זאת אומרת, אם אתה מתקן במשהו אחר, אז לפי רבי יהודה, בגלל מלאכה שאינה צריכה לגופה, זה בכלל לא נקרא קלקול, זה נקרא תיקון. מתי זה מקלקל לפי רבי יהודה? מתי שאין תיקון גם בדבר אחר. לפי רבי שמעון, גם אם יש תיקון בדבר אחר, אתה לא תהיה, סליחה, לפי רבי שמעון, אם יש תיקון בדבר אחר, זה מלאכה שאינה צריכה לגופה. ואתה פטור עליה גם בלי קשר לדין מקלקל. אתה פטור מדין מלאכה שאינה צריכה לגופה. לפי רבי יהודה שאין פטור של מלאכה שאינה צריכה לגופה, אז זה שגם, יוצא שגם תיקון בדבר אחר נחשב מתקן. אז זה לא יחשב מקלקל. זאת אומרת, מה שאתה אומר על מלאכה שאינה צריכה לגופה, מקרין על השאלה האם הפעולה שאותה עשית היא קלקול או תיקון. כשלא אם צריך את הקלקול בדבר עצמו, את התיקון בדבר עצמו, או גם במשהו אחר. וברא את הרבי שמעוני, דאמר, מלאכה שאינה צריכה לגופה פטור עליה. הלקח, אין לך חובל ומבעיר שאין מקלקל. בחובל ומבעיר, אין חובל ומבעיר שהוא לא מקלקל. תמיד הוא מקלקל, למה? גם חובל לכלבו ולאפרו, ומבעיר לכלבו ולאפרו, זה נקרא מקלקל. למה? כי התיקון הוא תיקון בדבר אחר. אבל תיקון בדבר אחר זה מלאכה שאינה צריכה לגופה, שלפי רבי שמעון פטור. אז מה, למה התורה הייתה צריכה להתיר מילה והבערה של בת כהן? למה התורה הייתה צריכה להתיר את זה? כנראה שבהבערה ובחבלה מקלקל באמת לא פטור. לפי רבי יהודה, אין שאלה למה התורה הייתה צריכה להתיר. התורה הייתה צריכה להתיר במקום שיש תיקון בדבר אחר. אם יש תיקון בדבר אחר, אז זה כן נקרא תיקון. אז זה היה צריך להיות אסור. לכן התורה הייתה צריכה להתיר. ואז אין לך מקור לזה שיש פה, שבקלקול כזה אתה תהיה חייב. אז כל המקלקלים פטורים. לא רק גם בכלבו וגם בחובל ובמבעיר, אוקיי? זה מה שהוא אומר, ייקח אין לך חובל ומבעיר שאין מקלקל, ואפילו מבעיר עצים לקדרתו, מקלקל הוא אצל עצים. אתה מבעיר את העצים לצורך הגדרה. את העצים אתה מקלקל, נכון? אבל אתה מתקן את הגדרה, נכון? אז זה מה שהוא אומר, אז מה שהוא מתקן אצל אחרים, לרבי שמעון, לא חשיב. דה מלאכה שיצא על גופי, אלא משום זה מקלקל בחבלה הוא עבר החייו כדי א' לקמי. זאת פעם רואים שלפי רש"י, הרעיון של רבי שמעון שמלאכה שיצא על גופה פטור עליה, זה בגלל שאתה בעצם עושה תיקון בדבר אחר. פה אתה מקלקל, יש לך תיקון בדבר אחר, והתיקון בדבר אחר הוא לא תיקון. אוקיי? עכשיו פה, סיים רק, תראו, יש ב... התוספות שאל על רשי, ב... 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 גם בתופר, שגם שם הרי ברצותו לא בא לו. הוא היה רוצה שלא יהיה קרע בכלל, כשהוא תופר. אז למה שם זה לא מלאכה שיצאה לגופה? אז אומר המאירי, שאני אחה, כיוון דעתה צריך לתפור או לעשות מורסה, לא חשיב מלאכת סילוק. למה לא? זה גופה מה שתוספות אומר. זה בדיוק מלאכת סילוק, כי הרי ברצותו לא בא לו. אז מה אתה אומר? הוא בא ליישב את קושיית התוספות על רשי. בא להסביר למה לפי רשי, בתופר, זה לא מלאכה שיצאה לגופה, אבל בפתח שלא עשוי להוציא, או בצד נחש, או כל מיני דברים כאלה, זה מלאכה שיצאה לגופה. למה ההבדל? הוא אומר, כי זה סילוק. תוספות אומר, אבל גם זה סילוק הרי. זה מה שתוספות שאל. מה אתה אומר לי זה סילוק? על זה תוספות שאל. אתה אומר לי שמלאכה שיצאה לגופה זה מלאכת סילוק. אומר התוספות, לפי ההגדרות שלך, כל מלאכה היא סילוק. תמיד, כל המלאכות, המלאכות שאינן צריכות לגופן. איזה מין תירוץ זה? מה המאירי תרץ פה? ששמשהו התכוון לתרץ, זה בדיוק מה שאמרתי קודם. הוא בעצם רוצה לומר, זה לא חשיב מלאכת צילוק, זה הנקודה. ברצותו לא באה לו, זה רק הקדמה לקריטריון של מלאכת צילוק. נכון, ברצותו לא באה לו, יש גם בתופר. אני הייתי שמח שלא יקרה בכלל, ממילא, אני לא הייתי צריך לתפור, כן? אז גם שם מתקיים הברצותו לא באה לו. אומר המאירי, כן, אבל רשי הדגש שלו זה לא על הברצותו לא באה לו, אלא זה, על זה שזה יהיה מלאכת סילוק, שזה יהיה מבריח הרי. בסדר? וזה באמת לא מתקיים בקוריאה. למה? כי בקוריאה אתה מתקן מצב קיים, אתה לא מונע, כי אם היית עושה משהו כדי למנוע את הקריאה של הבגד, זה באמת היה מלאכה שיצאה לגופה. אבל כשאתה תופר בגד שכבר נקרא, זה מלאכת תיקון, זה מלאכה שכן צריכה לגופה. וזה מה שהמאירי בעצם אומר פה. אומר, המוקד הוא על מלאכת צילוק, לא על הברצותו לא בא לו. הברצותו לא בא לו זה רק הקדמה למלאכת צילוק. טוב, בואו נעצור כאן, כי אני... אני אשמור יותר...